אנחנו בפסוק תתוון כתוב לגבי חצית השקל, העשיר לא ירבה והדל לא ימעיט מחצית השקל, לקט את תרומת אדוני לכפר על נפשותיכם. מה העניין של הכפרה? מה זה כפרה? מי יודע מה זה כפרה? יום כיפור, כפרה, מה זה כפרה?
עושים משהו לא בסדר וזה נשלם.
מחילה, כפרה אומרים זה ניקיון, לחפר ולנקות. לכן יום הכיפורים זה יום הניקיון.
זה חודש
הכיפורים. יפה מאוד. גם חודש הניקיונות. לחפר, כפורת, באה לחפר על עם ישראל, לנקות את עם ישראל. לחפר ולנקות, כן. אז אומר, מחצית השקל בא לחפר, תגיד נראה במה זה מחפר, איך זה בא לחפר העניין של מחצית השקל. אומר רש"י, לחפר על נפשותיכם שלא תנקפו על ידי מניין. מה זאת אומרת תנקפו? תנקפו זה מכה, מחלה, זה נגף, נגף זה, יש נגע ויש נגף, זה עוד יותר גרוע, זה משהו ש... כולם נפגעים, הוא מגיפה, כן? זה משהו כללי. אז הוא אומר, אם אתם תביאו את מחצית השקל, לא תנקפו על ידי מניין. צריך להעביר מה זה המניין הזה. יש לנו שני מימדים בהבנה שלנו את המציאות. המימד האחד, שבאמת, הקדוש ברוך הוא מלכותו בכל משל. אצל הקדוש ברוך הוא אין מניינים, אני בדקתי. הוא מעל כל המספרים והפירודים עושה שלום במרומה. זאת אומרת, אנחנו מאמינים שריבונו של עולם הוא אחד. אחד מבחינה זאת שהוא לא... אי אפשר להחזיק אותו, לספור אותו, למנות אותו. זה העניין של האחדות. אנחנו עם המייחדים. יש מלך אחד בעולם, ומלכותו בכל משלה. הוא משל בכל. אבל מאידך, אנחנו חיים בעולם של מספרים, של סטטיסטיקות, של פירודים, של מציאות נפרדת לגמרי. איך מחברים את שני התפיסות האלה, התפיסה האחדותית מצד אחד, והתפיסה הפירודית מצד שני? אנחנו חיים בארץ, לכאורה מצב של פירודי, מצב פירוד. העניין הזה זה עניין מאוד יסודי באמונה. על מה שלהמחיש את הרעיון, איך עושים את הדבר הזה, שאלה איך אתה רואה את המציאות. אם אתה רואה את המציאות בחיצוניותה, אז הכל פירוד. הכל אדם לחוד. אפילו תסתכל על בן אדם. אתה מסתכל עליו בחיצוניות שלו, אתה כבר מסתכל על הכיפה, תראה לי את הכיפה שלך. רואים עם הקוקו הזה, זה ברסלב או משהו. תראה לי את הכיפה שלך. אתה קוק מפתח. כבר עשית פירוד בביני. למה? בגלל הכיפה. סליחה שאני אומר, אנשים מסתכלים, אתה כיפה, כיפה שחורה, יפה מאוד. אתה במפלגה שלי, כיפה שוגה. כבר עשינו פירוד בין האנשים. זה מובן. אבל אם אתה לא רואה את החיצוניות כדבר בלעדי, אלא אתה מבין שיש לאדם הזה נשמה. הנשמה היא נמצאת בכל האיברים. בכל איבר ואיבר שנמצא באדם יש נשמה. היא נמצאת בידיים, ברגליים, במוח, בלב, בכל דבר. נשמה זה דבר לא פיזי. זה דבר שהוא נמצא כמו... ככה גם כבודו מלא עולם, כבודו של הקדוש ברוך הוא ככה. הנשמה מלאה את הגוף. אם אתה רואה רק את החיצוניות, אתה באמת בבעיה, אתה רואה באלמא דה פירודה, נקרא אלמא פירודית. אבל אם אתה, יש לך עין רוחנית יותר, ואתה רואה, האדם הזה, למרות שהוא מופיע ככה, יש לו נשמה אלוקית, חלק אלוה ממעל. שמה התורה שנתת בי? אלוקי נתן את הנשמה. אז אתה מצליח להתגבר על המבט הפירודי, ואתה רואה את ה... את המימד הנשמתי, הפנימי, בדבר הזה. כל המניין שאתה מונה אנשים, אתה בעצם מפריד אותם. ואחד, ועוד אחד, ועוד אחד, ועוד אחד. עכשיו, מה יאחד את כל האחד הזה, את כל האחדים האלה? מחצית השקל. זה מה שהוא רוצה לומר. אם אתה מונה אנשים וכל אחד בפני עצמו, הוא מבחינת פירוד, מצב של פירוד. אבל אם אתה מצליח למצוא את הבריח התיכון המחבר את כולם, אז אתה יכול לאחד אותם. מה זה מחצית השקל? אנחנו בעצם עושים כאן קופה ציבורית. לוקחים את הכל ושמים בקופה אחת, מהקופה הזאת קונים קורבן ציבור. והקורבן ציבור הזה הוא מייצג את כל העם היהודי. אז אתה נכנסת מהפרטיות אל הכלליות. למרות זה דבר חומרי לכאורה. אבל בעצם הוא מבטא את האחדות, את היחד. בקופה הציבורית אין... יותר מזה הוא אומר, לא רק זה, כשנותנים לקופה הציבורית, העשיר לא ימית, לא ירבה, והעני לא ימית, כולם שווים. כולם. ואני בדקתי באינטרנט, כולנו שווים. מהבחינה הזאת שכולנו שייכים לעם היהודי, כולנו שווים. לא משנה אם אתה כהן גדול, או אתה כהן אידיוט, או אתה סתם יהודי, או לוי, לא משנה. כולם שייכים לאומה היהודית, לעם ישראל. בלי יוצא מן הכלל. זה מובן. אז זה מה שהוא אומר, אם אתה לא מונה אותם בשקלים, שזה המטרה של הכללתם, להכליל את כל עם ישראל, יהיה נגף. מכל אחד לחוד, מכל אחד לחוד, זה נגף. כן. זה דבר ידוע. אבל אם אתה מוצא את המחנה המשותף, מאחד אותם כולם בלב שלך, אז אתה בסדר. הייתי בפנימיות התורה, אותיות נגף זה אותיות גפן. וישראל, כנסת ישראל משונה לגפן. כן, נון גימל פי, וגפן זה גימל פי נון. עכשיו, מה זה גפן? למה ישראל משולים לגפן? כי האשכול של הגפן הוא מבטא את עם ישראל בזה שהוא הרבה ענבים, אבל איזה אחד, אשכול אחד. לכן אומרים, אשכול, מה זה אשכול? שהכל כלול בו. זה אשכול, אבל הכל כלול בתוך האשכול הזה. כל הענבים הם עניין אחד. אז הוא אומר, אם אתם אשכול, כן, אז בסדר, אבל אם אתם כל הלב לחוד, כל ענב לחוד, אז זה פירוד, זה לא טוב. אז לכן, אסור למנות. אם אתה מונה, אז אין השרה, הפרחה שרואה, אלא הדבר הסמוי מעם הפנימיות, אל הפנימיות. זה נקרא סמוי מנעי. אבל אם אתה מסתכל בחיצוניות, אז זה בעיה. זה המניין שפה. האיסור הזה בעניין של המניין. זה מה שרש"י אומר. שלא תנגפו על ידי מניין, כי אם אתם מונים, אתם בעלמא דפירודה כזה. דבר אחר, לכפר על נפשותיכם, לפי שרמז להם כאן שלוש תרומות. נכתב כאן תרומת השם שלוש פעמים. אחת תרומת האדנים שמן העם שהתחילו בנגבת המשכן, פרשת תרומה, כן? נתנו כל אחד ואחד מחצית השקל עליהם מעט כיכר. זאת אומרת, כסף פיקודי העדה מעט כיכר. ומהם נשאו האדנים שהם רבעים מעט כיכר כסף. זה הדבר השני, החצית השנייה, אף היא על ידי מניין, שמנען כשהוא קם במשכן. הוא המניין האמור בתחילת חומש הפיקודים, דיינו בחומש במדבר. ואחד לחודש השני בשנה השנית, נתנו כל אחד מחצית השקל, והם לקנות מהם קורבנות ציבור, כמו שאמרנו, שכל שנה ושנה, שמזה היו עושים, את קורבנות הציבור, שזה מכליל את כל עם ישראל ביחד. והושבו בהם עניים ועשירים, ועל אותם תרומה נאמר לכפר על נפשותיכם. על התרומה של קורבן ציבור, לכפר על נפשותיכם. שהקורבנות לכפרה הם באים. והשלישית היא תרומת המשכן, כמו שנאמר, כל מרים תרומת כסף ונחושת, כן? לא הייתה יד כולם שווה, אלא איש איש, מה שנדבו ליבו, זה כבר דין אחר. זה אומרים בחיי משפחה, זוגיות, אומרים את הדבר הזה. יש בזוגיות, איך משנינו ביחד, וכל אחד לחוד. יש ביחד הזה, יחד, אני תמיד אומר לזוגות שיש להם מתחים, בדרך כלל הרוב המתחים זה ענייני כסף. לא יודע למה, אבל זאת יובדה. אחד קמצן, אחד פזרן, בלגני. כל אחד, את החשבונות של הכספים, כספים, כספים. אני אומר למתמייץ, לזוגות האלה, אומר, חבר'ה, תראו, הקופה בבנק, חשבון אחד, כל אחד מכניס, אחד המרבה, ואחד מה? הממית. כולם מכניסים לאותה קופה. בסדר, מקובל עליכם. מקובל עליכם. שמעת? התחתנת כבר? מדברים עליך. יש לך קופה אחת, ולא מתחיל לעשות חשבונות. אלוקים עשה את האדם ישר, ואמה ביקשו חשבונות רבים, זה לא בריא, זה לא טוב. צריך שלום בית. אז קודם כל קופה משותפת. אז זה שנינו ביחד. מנהלים את חשבון הבנק ביחד. זה נקרא הקופה הציבורית. מה שהוא אומר כאן, מחצית השקל לכולך. אבל מה יש בחיי המשפחה גם? כל אחד צריך לתת מה שיותר לאחר. אז זה התרומה השלישית, שאומרת כל אחד, לפי נדבת ליבו. אחד יותר, אחד מאמין, אבל לא לעשות חשבונות. אני נותן כמה שאני יכול. השני נותן כמה שהוא יכול. כל אחד נותן כמה שהוא יכול. ואז זה מציאות אמיתית, מציאות, ככה המשכן. יהיה דברים שמשותפים לכולם. יהיה דברים שכל אחד תורם לפי עושרו, לפי יכולתו, משהו. זה מובן. איך צריך לנהל את המשכן, בונים את המשכן? ככה בונים את הבית הפרטי שלנו, הבית הלאומי. היום בבית הלאומי, כל אחד צריך לשלם מיסים. המיסים זה אותה מחצית השקל שאנחנו מדברים עליה, כולם. באותו רגע שסימנת המיסים, אתה בקופה הציבורית. אתה יחד עם כולם. מוציאים מהקופה הציבורית לביטחון, לחינוך, לכל מה שמוציאים. בסדר? אתה חלק מהכלל. אז זה דבר ראשון. יחד עם זה, לך תתנדב ליחידה קרבית, אני יודע. תתן את המקסימום מה שאתה יכול לתת בדבר הזה. אבל אם בא ועדה אומר, אני, מה שכנסה, מה פתאום שאני אשלם? המדינה הזאת, אני מתחיל לגדף ולחרב, או גונב, או מתחמק מתשלום מיסים, דברים כאלה. אז זה מדרגה מאוד נמוכה של האדם. הוא לא מכליל את עצמו עם הכלל. הוא לא מבין שהוא צריך להיות חלק מהכלל. וזה נמדד האדם. האם אתה כללי, לא רק בדיבורים, אלא גם במעשים, הולך לצבא, של מס הכנסה, אתה חלק מהמדינה, או אתה נבדל לך מכל הדברים האלה. דרך אגב, המציאות היום, שהוויכוחים האלה על הנשיאה בנטל, איך הם קוראים לזה? הנשיאה בנטל. אני לא אומר הכל, אבל חלק מזה גם בא לידי ביטוי, התפיסה שאולי יש בציבור שלנו, אנשים שלא נותנים בנטל. אם זה יכול להיות אנשים חרדים שלא נותנים בנטל, בעיקרון הם לא חלק מהכלל. הם לא הולכים לצבא, לא בגלל לימוד תורה, אלא בגלל שהם מתנגדים למדינה. לכן הם לא הולכים לזה. הנה. יהודה, וחלק גם לא דתיים, סתם מתחמקים מהגיוס. פשוט מוצאים כל מיני דרכים איך להתחמק, לא להיות שייך לכלל, למה? לא, אני יכול באותו זמן ללמוד באוניברסיטה, לעשות תואר, לעשות זה, או משהו, מה אני צריך להתגייס לצבא, או משהו כזה, או סיבות אחרות, לא משנה. אז בקשת החברתית יש מכאן ויש מכאן, שלא מרגישים את עצמם שייכות אל הכלל. זה מה שהמחצית השקל בא ללמד אותנו. שכולם שייכים. כל יהודי צריך להיות שייך אל הכלל. אבל
אפשר
להסתכל
נגיד ראייה פנימית למישהו שנגיד לא חי את הנשמה שלו, לא במלואה לפחות.
אני אגיד לך, אדם משול לצמח. הוא יכול להיות צמח יבש וצמח מלבלב. בשביל הצמח שיגדל צריך מים, לא יודע אם שמעת על זה. ואין מים אלא
תורה.
תורה, זה הכי נעמד. אדם שהוא אין לו תורה, אז הוא... אני אתן לכם דוגמה אפשר בנישואים, בחיי נישואים. יש היום המון רווקים, המון רווקים. זה לא יודע, אני לא יודע כמה אחוזי, אבל עשרות אחוזים, למחצית האנשים, למשל באזור, יש אזורים בתל אביב, מקומות כאלה, זה עיר של אנשים שלא נשואים, לא כולם, אבל חלק גדול מהם, אנשים שלא מתחתנים. למה אתם לא מתחתנים? כי הרי האינטרסנטי, מה יצא לי מזה? מה אני ארוויח מזה? רק אני אסתבך? עוד מישהו? משהו? יש כאלה אפילו בנות שרוצות ילדים. אומרות, אני מעדיפה לא להתחתן, להביא ילד מחוץ לנישואים, בלי נישואים. נקרא חד-אוריות קוראים לה, הדבר הזה. משפחות חד-אוריות. מודה, חד-אוריות. לא, לא, לא יאומן דבר. כל זה נובע ממה? מה שאתה אומר בדיוק. אין ראייה רוחנית, יש ראייה אינטרסנטית.
אבל איך אני רואה בן אדם כזה, ראייה פנימית שהוא... יש בו נשמת ישראל, ואיך אני...
נכון, מהיר, שמה הקימו את המקום הזה. היום יש אפילו ערוץ טלוויזיה. נשים אותו מול ערוץ הטלוויזיה כמה ימים, הסתכל, 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 וואלה, וואלה, וואלה. כך צודקים.
וואלה, נכון.
זה להשפיע, לעזור להם, לגלות את מה שיש בתוכם. זה הכל. אתה יודע מספר ערוץ מאיר?
96.
אבל מה זה גימטריה 96?
צו.
ערוץ 96? מה?
צו.
גם זה, אבל לא. אני יהודי. תעשה חשבון, תעשה חשבון. 96. אני, כמה זה אני?
61.
אה? כמה? 60?
61.
יהודי, כמה זה?
35.
31 ועוד... 91 ועוד 35, כמה זה?
96.
מה, אתם לא יודעים חשבון? 61 ועוד 35, כמה זה? אתה עשית חשבון? 96. אתם בגימטריות, אין מקרה. כל דבר גימטריה. לא, פתאום מישהו אמר לי, אתה יודע מה זה? ערוץ מיר 96, זה נקרא אני יהודי, בגימטריה. אתה שואל אותי איך למצוא את האני שלי? תקל בערוץ מיר.
מה
הוא הטלוויזיה? לא, אני לא, יש כאלה שזה מה שהם רואים כולם. לפחות שיראו בדבר כזה. טוב, רבותיי, אנחנו משניות בפסחים. איזה פרק? פרק ד' פרק A, התחלנו פרק A. תמיד נשחט בשמונה מחצה וקרב בתשע מחצה. בהרבה פסחים נשחט בשבע מחצה וקרב בשמונה מחצה. בין בחול, בין בשבת. אני רוצה להסביר את המשנה הזאת, בקוצר הזמן אני לא רוצה לגזור לכם את ה... יש שני, קורבן התמיד יש בבוקר ויש בערב. קורבן התמיד בערב, הוא אחריו אין שום קורבנות. כל הקורבנות שמקריבים ביום, כמו נדבות וכל אחד שהוא נודר או משהו כזה, כל זה בין שני התמידים האלה, בין התמיד בבוקר ובין התמיד של בערב. סופים, כל הדברים האלה. לכן היו מאחרים את קורבן התמיד של הערב, מה שיותר מאוחר, מהצהריים אומר אפשר להקריב קורבן תמיד, אבל היו מאחרים את זה להספיק. את כל הקורבנות האחרים בין שני התמידים האלה. פסח זה הקורבן היחידי שמקריבים אחרי קורבן תמיד של הערב. זה הקורבן היחידי. לכן, יש כאן בעיה. צריך להשאיר זמן בין קורבן התמיד ובין בין הערב. הרי לא צולים את הקורבן פסח בליל הסדר, זה אסור, יום טוב, מבחינה הזאת. אז... כל הדברים האלה צריכים למצוא את האיזון הנכון. מצד אחד, הקורבן היה התמיד אחריו, בדרך כלל אין קורבנות אחרים, ומצד שני, צריך לאפשר לקורבן פסח לעשות אותו בין קורבן התמיד של ערבית.
עכשיו... לא צולים אותו ביום טוב?
לא, לא, לא. אוכלים אותו ביום טוב. כל ההכנות של הקורבן הפסח, כל זה בנושא ביום בערב פסח אחרי הצהריים. אז היה צריך גם לשחוט, גם לבוא לבית המקדש, גם וגם וגם וגם,
אבל בישול לא...
הפשיעה... זה אני לא יודע, זה נראה נימד בהמשך, בהמשך. אבל כל ההכנות זה לא עושה בה, כמו היום במיקרוגל, אתה שם פאק, יש לך כבר. לשחוט דבר, לפשוט סטורו, כל ההכנות האלה צריכות זמן. על זה דנה המשנה, בוא נראה. תמיד נשחט בשמונה המחצה, וקרב בתשע המחצה. נשחט בכל יום בשמונה מחצה שעות, כלומר שמאחרים שחיטתו שתי שעות, אחר תחילת זמנו, כמו שבארנו, ואתר בו כדי שיהיו בני אדם מקריבים אותם שתי השעות, את נדריהם ונדבותיהם, שאי אפשר להקריבם אחר התמיד שבין הארבעים, כמו שאמרנו. וקרב בתשע המחצה, וגומרים לעשותו, להקריבו, על המזבח בתשע שעות ומחצה, את קורבן התמיד. בשעה אחת היו עוסקים בעשייתו, ונשאר להם עוד שתי שעות, מחצה עד סוף היום לקצת דברים שהיו עושים אחריו, כגבון קטורת, מנחת התמיד, חביתי כהן גדול, נסחים והדלקת נרות, שהייתה עבודה האחרונה שבמקדש. בערבי פסחים, הועיל וקורבן פסח קרב לאחר התמיד שבין הארבעים, כמבואר, נשחט קורבן תמיד בשבע ומחצה יותר מוקדם של היום, שעה וחצי אחר חצות היום, וקרה בשמונה מחצה להקרבתו נגמרת שמונה וחצי שעות, דיין שהקדימו בערבי פסחים את קרבת התמיד בשעה אחת, כדי שתהיה שעות יותר לעשיית הפסח. בין בחול, בין בשבת, מקדימים שעה אחת, את קרבן התמיד. כן? חל ערב פסח להיות בערב שבת, הועיל וצריכים לסלוט את הפסחים קודם כניסת השבת, סליחה, לא יום טוב, אלא שבת. אם חל ערב פסח ביום השבת, שבת ודאי שאסור לצלוט. שאין סליאת הפסח חש שבת, לפיכך מגבים את המי שעתיים, דהיינו נשחט בשש ומחצה שעות של היום. כן? וקרב בשבע ומחצה, והקרבתו נגמרת שבע ומחצה שעות של היום, ופסח אחריו, וקרבן הפסח נשחט מיד לאחר הקרבת התמיד, מקריבים קרבן פסח. זה מדובר בערב שבת.
כי אי אפשר לצלוט אותו
כן, בלילה. כן, כן. לכן הם מקריבים את זה. אורות. אנחנו ב... איפה? בעין? כבר? עין חק. עין חק. למד חט.
עמוד
חייבת, למד חט. למד חט? טוב. חוכמת סופרים תרבה חוכמה. החוכמה שמתרבה מתוך קנאת הסופרים, כיוון שבאה מתוך קנאה סופה להירקב. כל דבר שקנאה, קנאה זה דבר נורא והיום. אדם שמקנה, הלב שלו נשרף. יש לנו על העניין הזה קורבן לגבי סוטה, כן? כמה מתאמצים לנקות את ליבו של הבעל, שהוא מקנה וחושד באשתו בדברים האלה. אז הוא אומר, קינת, דבר שבא מתוך קינה, אפילו זה קינת סופרים, הוא אומר, כיוון שבא מתוך קינה, סופה להירכב. וכל ריקבון יש בו סירחון. כן? כל ריקבון יש בו סירחון. זה בדוק דרך אגב. כל מזבלה וכל זה, תראו, איך שיש ריקבון שם יש סירחון. לכן כתוב שהאדם הראשון שרח, שהוא חטא, חטא, חטא. מה היה חטא האדם הראשון? שהוא הפריד בין הנשמה ובין הגוף, בין האלוקות ובין העולם, בין שמיים וארץ. זה היה חטאו של האדם הראשון. ואז כתוב עליו שהאדם הראשון שרח. שרח, ישריח. פשוט. למה? כש... מפרידים דבר, הוא נרכב. אדם מת. הנשמה יוצאת מן הגוף, הגוף מתחיל להסריח. הוא מתפורר ומסריח. לא יודע אם שמתם לב לזה. כל דבר שהוא מנותק מהנשמה שלו, מהפנימיות שלו, אז הוא מתפורר. ואם הוא מתפורר, מתחיל להעלות סירחון. אז זה מה שהוא אומר. וזאת היא חוכמת סופרים שתסרח בעקבת הדמשיכה, ועל ידי סירחון זה תתבטל צורתה הקודמת ויוכל להיות מאיר את אור הנשמה של החוכמה העליונה מכל קינה, שלא תהיה קינה כבר, שהיא מעלה לחוכמת, למעלה מחוכמת סופרים, והיא החוכמה שיצא לאור על ידי שיר חדש שם חדש אשר הופיע השם מקווינו. והיא כזית עודו, וריח לו כלבנון, ולא ריח של סירחון. כן? זה בימים האלה זה ממש. לבנון מלשון לב. כן? לב וגם להלבין אבונותיהם של ישראל. כן? זה צריך לדעת הדבר הזה. כל דבר שבא מתוך קנאה ומכל זה, זה בסופו של דבר מתפורר. כל מחלוקת של לשם שמיים, סופה להתקיים. שלא לשם שמיים, סופה לא להתקיים. הוא כוח ועדתו.
אתה
רוצה
לראות
קודם את
זה, החוכמה
תתבטל? לא, החוכמה שהיא באה מתוך קנאה. אני אתן לכם דוגמה בעולם האקדמי. בעולם האקדמי יש חוקרים שחוקרים את המדע בשם שמיים. רוצים לברר את האמת. אבל יש חוקרים שעושים תזה של לבטל את הדוקטורט של ההוא. כל מה שהוא אמר זה אפס כזה. אז כל המלחמה ביניהם היא באה מתוך קנאה או מתוך רצון לבטל את הזולת. אז הוא אומר, נכון שבסוף יוצא מזה משהו טוב, אבל הוא אומר, כל הגישה הזו של תחרות הזו, שאחד על השני, רומס את השני, אפילו בין סופרים, כן? זה דבר שהוא... יש אגודת הסופרים. אני פעם לא אגודת, אני דווקא ציירים, משהו. הוא אומר לי פעם מישהו שייך להגיד, איזה מריבות, תוך קינת סופרים, אומנים או משהו כזה. כמו היום בטלוויזיה, ערוץ איזה יש? לא, חוץ מערוץ מי, יש ערוץ אחד, ערוץ שתיים, ערוץ שלוש, ערוץ פה, ערוץ זה. כולם מתחרים לחיים שני. מה התוצאה? סירחון. כי הם מחפשים את הרייטינג, את הזה, אז כמה שהם מוצאים איזה יותר סקנדל, יותר גדול. איזה מעלים את זה. אז אנשים כבר אומרים, וואלה, אני כבר לא יכול להריח את כל המריבות האלה. לא מתאים. עד שבא ערוץ מאיר, אני יהודי, 96, אני אמרתי לחבר'ה שמייצרים שם את הסרטים, יש לי בקשה אליכם, שלא יהיה כאן לשון הרע, ולא מריבות, ולא מי נגד מי, ומי בעד זה, וכל הדברים. לא מעניין אותי. אם זה יהיה, זה לא ערוץ מאיר. דבר שני, צניעות, יהיה צניעות. אבל אמרו לי, זה רייטינג. שמעתם, זהו, זה ערוץ מאיר. לא מריבות ולא קנאות, לא מקנאים אחד בשני כל זה. וככה זה צריך להיות, לכתחילה. בחיים, לא רק בערוץ מאיר.